103.3 FM. ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה, 590 ימים, 58 חטופים וחטופות עדיין בגיהנום בעזה, שנה ושבעה חודשים הם שם, שנה ושבעה חודשים אנחנו במלחמה. ככל שהמלחמה תימשך עוד, ההוצאות יגדלו בהתאם, מה שאמור להשפיע בסוף על הכיס של כולנו. תכף נדבר על עליות המחירים. כשמדד המחירים מפתיע לרעה ומזנק באחוז ועשירית, אל תצפו שיהיה פה יותר טוב כלכלית. אל תצפו שבנק ישראל יוריד את הריבית. המחירים עולים והכסף שווה פחות. האינפלציה, בניגוד להבטחות, חוזרת בגדול. נכון, יש מלחמה, ונכון שבשלב הזה היא נראית כמלחמה הארוכה בתולדות המדינה. ומן הסתם, ההוצאות רק ילכו וירוקנו את קופת המדינה, אבל גם לאזרחים מגיע. ההבטחות להילחם על יוקר המחיה נשארו על הנייר. בינתיים, ההבטחה של מה שטוב לאירופה טוב לישראל, זו הבטחה ללא כיסוי. החשמל, המים והארנונה כבר עלו לפני כמה חודשים, קפה ועוגיות ודגני בוקר, שוקולד, משקאות קלים, מחלבות בכללי, מעלות מחירים בממוצע ב1.5%. וכך, מבלי שנשים לב, כל קנייה שלנו בסופר עולה בכל שבוע קצת יותר. בדיוק אותם פריטים מתייקרים פתאום בעוד 15 עד 20 שקלים. מישהו בכלל זוכר מתי התכנס כאן הקבינט הכלכלי? אולי פעם אחת. שר הכלכלה מטייל בחול, שר האוצר מעדיף את תפקידו במשרד הביטחון, וראש הממשלה שכח שהבטיח שיוריד מחירים דרמטית לפני הבחירות, והוא יודע מצוין שביטחון כלכלי זה הביטחון האמיתי שלנו. מיד יהיה איתנו רון תומר, נשיא התעשיינים, שאומר שהממשלה חייבת עכשיו להקפיא את הגורמים לאינפלציה, והם לא מחירי המזון לטענתו. וגם, למה המשרדים עוזבים את תל אביב ולאן בדיוק? וזו מגמה של השנים האחרונות. עיריית תל אביב מעדיפה להזכיר משרדים לעסקים כי הארנונה יותר יקרה. אולי דווקא בגלל זה הם עוזבים. נדבר עם השמאי אוהד דנוס. איפה הכסף? עורכת יעל אילון. מפיקה ליאור שד משפיצר. על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. ועדת שרים לחקיקה אישרה היום את הצעת חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרי. השר מבקש לסגור את הרשות השנייה ואת מועצת הכבלים, להקים גוף אחוד במקומן ולבטל את ההפרדה הקיימת היום בין חברת החדשות העצמאית לבין ערוצים מסחריים. הצעת החוק אושרה בניגוד לעמדתה של היועצת המשפטית לממשלה. מנכלית הארגון העיתונאי מיכל גירה מרגליות אומרת לאיפה הכסף שהארגון יפעל למנוע את אישורו הסופי של החוק.
המועצה החדשה שמקדם השר קרי, שגם ממנה את רובה, היא פוליטיזציה של מערכות התקשורת, ויש לה סמכויות אדירות, כולל הזכות להטיל כנסות דרקונים על גופי התקשורת. גם השבירה של ההפרדה המבנית בין מערכות החדשות לבעלים של הרשת המסחרית יובילו ללחצים פוליטיים וכלכליים על העיתונאים. מדובר בניסיון השתלטות פוליטי של ראש הממשלה נתניהו ושלוחו שר התקשורת קרי על התקשורת החופשית בישראל, בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לממשלה.
הקואליציה שוב נכשלה לאשר את ההצעה להרחיב את צווי 8 לאנשי המילואים. בישיבת ועדת חוץ וביטחון התנגדו למהלך 7 חברי כנסת, ובהם חברי קואליציה דוגמת חבר הכנסת עמית הלוי. המשק צמח ברבעון הראשון של השנה ב3.4%. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שברבעון הראשון ירדה הצריכה הפרטית ב1.3%. מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל הפתיע כאמור לרעה וזינק ב1% ועשירית. דוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי, אומר שבנק ישראל לא יוכל להפחית את הריבית בקרוב.
הגורמים המרכזיים לכך היו שיבושים באספקה עקב המצב הביטחוני, ביקוש צרכני גבוה ועלות מחירים עונתיות. במיוחד ראינו את הנסיעות לחול שהתייקרו ב-16% רק בחודש אפריל. לעת עתה נראה כי בנק ישראל לא מסוגל להוריד את הריבית, שהרי האינפלציה גבוהה מהיעד העליון שהוא 3%, ולפיכך ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומיד מתחילים. אז אנחנו לאינפלציה, למדד שמפתיע לרעה, הוא מטפס באחוז ועשירית. שלום לדוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים.
שלום אמת.
שלום, שלום. אתה יודע מה, בוא נלך ישר לפנייה שלך, כשאתה קורא לממשלה להצטרף למאמץ ולהקפיא את הגורמים לאינפלציה שבאחריותה. על איזה פקטורים אתה מדבר?
תראה, אני מדבר כבר הרבה זמן, אבל רק אני מדבר, גם לפני הבחירות האחרונות וגם אחרי כינון הממשלה, קיימו ראש הממשלה ושר האוצר מסיבות עיתונאים, והם בעצם צינו שם מה הם מחוללי האינפלציה. הם דיברו על העלייה של מחירי החשמל, המים, הארנונה, הדלקים למיניהם וכולי, ויש את המסיבות עיתונאים שבהם נתניהו אומר, אנחנו נפעל להקפיא את אותם מחוללי אינפלציה, רק שהם זיהו נכון, רק לא עשו.
כן, אבל ראש הממשלה, אותו ראש ממשלה גם עמד בסופר ואמר אני אוריד את המחירים.
אז אני אומר אותם, תראה, אני לא שולט על המחירים, ואני תפקידי לעשות שהסביבה תהיה כמה שהיא יותר נכונה ותחרותית ליצרנים שלנו, גם מול כל העולם, כי אנחנו גם מייצאים לעולם ועושים הרבה דברים בעולם, אבל גם לשוק המקומי. כל יצרן לוקח את שיקוליו, אבל בסוף, כשאנחנו מסתכלים על אותם מחוללי אינפלציה, אנחנו רואים שאין פה שום דבר שעוצר, ויותר מזה, יש גם דברים כמו עליית מע"מ, שבדיעבד הסתבר שלא היו חייבים לעלות את המע"מ, אפשר לקצץ את הכסף מהרבה מקומות אחרים ששלחו אליהם כספים בסוף, אבל את המע"מ קיצצו, וזה עוד 7 מיליארד שקל על אזרחי ישראל, וזה גם מתבטא במחירים. להזכיר שאנחנו מסתכלים על מזון, אנחנו משלמים בישראל מע"מ של 18%, הממוצע בעולם הוא באזור ה-8%. יש מדינות, על מזון אני מדבר, יש מדינות כמו אנגליה שהמע"מ על מזון הוא 0%.
כלומר, רון תומר, הממשלה היא שאחראית על עליית המחירים בעצם, זה...
בעיקרה, תראי, זה ברור שגם אתם מדווחים ורואים התייקרויות, גם של יצרנים, ואני אומר עוד פעם, אני לא יודע מי עושה את זה מצורך מוחלט, ומי אולי יכול היה להתאפק יותר, אני מקווה ותקוותי שכולם מתאפקים עד הרגע שהם לא יכולים יותר. אבל בסופו של יום, נוצר הרושם, מדווחים כל הזמן על התייקרויות. יצרן א' מייקר 10 מוצרים, יצרן ב' 5, יבואן ג' 20 מוצרים, אבל בסוף שאתה מסתכל על הסל הכללי, ואתה רואה את זה במדד המחירים, המזון הוא לא מחולל האינפלציה. לצורך העניין, בחודש האחרון, המדד עלה ב-1.1%, ההתייקרות של מחירי המזון בישראל הייתה רק 0.1%.
אבל אני כן רוצה, אני כן רוצה להגיע לעניין הזה, כי אתה יודע, אנחנו נכנסים לסופר נגיד אחת לשבוע בממוצע, ועושים את הקנייה שהיא בערך פחות או יותר אותה קנייה, ואתה רואה שבכל שבוע יש לנו התייקרות של בין 15% ל-20%. אז איפה התעשיינים למשל בסיפור הזה? מה אתם יכולים לתרום לטובתנו?
אז אני אגיד לך, ששואלים איפה היצרנים, אז אני מסתכל על הסטטיסטיקה, כי היא באמת לוקחת הכל, ועל סטטיסטיקה לא שלי, אלא של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהיא גוף בלתי תלוי. ויש מדד שנקרא מדד יצרני המזון בישראל. זה בעצם המחיר שבו יצרני המזון מוכרים את המזון לקמעונאים, לא לציבור. יש עוד פער של הקמעונאי, הסופר, או מכולת, או כל אחד אחר בדרך. ואם אני מסתכל עכשיו, שנה אחורה, אפריל 24 מול אפריל 25, אני רואה שמדד המחירים לצרכן הכללי עלה ב-3.6%, המזון ללא פירות וירקות עלה קצת יותר, באחוז יותר, ל-4.7%, אבל מדד מחירי יצרני המזון בישראל עלה רק ב-1.3%. זה נתונים של השקעה מרכזית לסטטיסטיקה. זאת אומרת, יש פער בין המחיר שהיצרנים מוכרים לקמעונאים, לסופרים ואחרים, לבין המחירים לציבור, כי יש פה פערים כנראה לא נתפסים באותו שוק קמעונאי, באותם סופרים, רשתות אחרות, כמו שראינו שהחקלאים מתלוננים, שמוכרים בזול מאוד ירקות, ובסוף
זה נכון, ולנו זה עולה 30 שקל, והם מוכרים להם את זה ב-3.
ולכן חוק המזון גם מונע מיצרני המזון לקבוע את המחיר לצרכנים, ולכן כל סופר, כל רשת תקבע את מה שתקבע באירוע הזה. אבל אני אומר עוד פעם, אני עדיין חושב שזה לא הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית היא באמת התשומות הממשלתיות, ואני אגיד עוד דבר, ענת, אני רואה הרבה אנשים מהם, כי אני מסתובב הרבה במפעלים, רבים מהם בפריפריה, ואני מאוד גם רוצה וגם נהנה לדבר עם העובדים בשטח. ובהרבה שיחות אני שואל אותם, מה קשה, איך קשה, גם ברמה המפעלית, אבל גם ברמה הכללית. כשאת דברת עם זוגות צעירים היום, ואני חושב שאם תראייני כאלה, את תראי את זה לבד, דבר שהכי כואב להם זה הוצאות הדיור, בין אם יש לך משכנתה או בין אם
אתה משלם שכירות. זה נכון, אבל גם כשאתה הולך לסופר, אבל גם כשאתה הולך לסופר, אני רק אשמין
ואז את תביני למה אני מכוון. אז קודם כל זה הדיור. אחרי זה החינוך שקפץ לא בעשרות, חלק אומרים לי במאות אחוזים, הגן יותר מאוכפל.
זה נכון, אבל זה הכי נוח להגיד שזה הגן שאוכפל, וזה החשמל, וזה המים וכל זה.
זה הכי נוח.
אבל אתה יודע מה, סתם יגידו לך, ביסקוויטים ובמבה, כלומר, למה שזה יתייקר ב10%? מה פתאום?
זה נוח להשוות את יצרני המזון, כי לכאורה זה דבר שיותר קל להשוות, ואז גם משווים מחיר של איזה יוגורט בארץ, ליוגורט בגרמניה, ואומרים, הנה,
שנים ככה, שנים.
אבל יש שני דברים שלא לוקחים בחשבון. אחד, זה באמת פערי המע"מ שמעל 10% בינינו לבין העולם, בטח ברוב מדינות אירופה בתחום המזון. והדבר השני, זה נושא המטבע. גם היום, ובהחלט בלפני שנה, השקל הוא מטבע חזק. ושאת המטבע חזק, השוואה כזאת עובדת נגדנו. אבל אתה משווה למשל, כן, את השכר הממוצע במשק. השכר הממוצע במשק עולה בשנה האחרונה יותר מאשר האינפלציה. זאת אומרת שבסופו של יום, האדם הממוצע, ואני יודע, אנחנו צריכים להיזהר מממוצעים, כי תמיד יש את האנשים בשוליים, אבל האדם הממוצע, השכר שלו עלה יותר, מאשר התייקרות המדד הכללי, ומאשר התייקרות מחירי המזון.
שורה תחתונה.
זאת אומרת, לכאורה, האדם הממוצע לא איבד את כוח הקנייה שלו.
אני בספק, ואני מקבלת את מה שאתה אומר, אבל אני בספק, כי אני, אתה יודע, אנחנו רואים את זה כל יום בעצמנו, אבל השאלה היא מה צריך לעשות בסוף.
אבל אני חייב להגיד פה מילה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, איזו שדוגמת את כל המחירים. אפשר להגיד, אנחנו לא מאמינים לה בשיט, אבל אני לא חושב שזה נכון, כי אני חושב שזה גוף מקצועי שיודע לעשות את העבודה, ועובד גם מתודולוגית, זאת אומרת, כל חודש הוא דוגם את אותם דברים,
okay.
זה לא הטעיה, זה לא מה כרגע התפרסם.
אז בוא תגידי לסיום מה צריך לעשות.
אז אמרתי, קודם כל אני חושב, ואני כבר הצעתי את זה מזמן, הממשלה יש לה הרבה משקל, אבל כדי שלא אגיד שאני אגיד, הנה, אתה זורק רק את הכל על הממשלה, איפה אתם? אנחנו יצאנו מזמן לממשלה לשבת, באמת, במה שנקרא בשולחן עגול אמיתי, עם דדליין קצר, כדי לראות מה הם יכולים לתרום, ואנחנו ננסה מטעם היצרנים שלנו לתרום לא פחות, בהינתן זה שחלק מהעלויות שלנו
ירדו. קבינט כלכלי לא התכנס אפילו פעם אחת. שזה סקנדל.
קבינטים כלכליים הם פוליטיים, ויושבים בהם רק פוליטיקאים. אני איש מקצוע, אני לא פוליטיקאי, אני לא מעניין אותי, לא מפלגה כזו ולא אחרת, ולא מה המנדטים של א' וב'. אותי מעניין לעשות טוב לציבור.
אז אם אתה חושב שאם תציע הם יבואו, אז מה, אתה לא נאיבי הרי.
ברור שאני לא נאיבי, אבל בסוף אני חושב שאפשר לתפור משהו שיהיה ווין ווין, כי בסוף גם לפוליטיקאים רוצים וצריכים להראות השתדלות לציבור ותוצאות, כן. וגם אנחנו רוצים להיות לעד, בסוף בתוך עמנו אנחנו חיים, הצרכנים okay. שאת אומרת, הם גם העובדים שלנו, בכל התעשיות.
לגמרי,
אז אפשר
לגמרי.
לעשות, אבל גם ההצעה הזו, כמו הרבה הצעות אחרות, הושלחה לפח הגריסה של ההיסטוריה ולא נעשתה, ואני חושב שאפשר לעשות בשיתוף פעולה דברים כאלה.
נשיא התעשיינים, דוקטור רון תומר, תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו נגיד שלום לפרופסור מישל סטרפצ'ינסקי, לשעבר מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל וחוג לכלכלה בית הספר למדיניות ציבורית האוניברסיטה העברית. שלום פרופסור.
שלום לך ולמאזינים.
שמע, אז כאילו יש פה איזה דיסוננס בנתונים, כי מצד אחד המשק מראה סימני תוששות והוא צומח ב3.4% ברבעון הראשון, מצד שני יש עלייה באינפלציה, כלומר יש פה איזו סתירה, וממשיכים את המלחמה, וכל הפקטורים האלה מצטרפים לכדי מה? יש פה איזה בלגן, תוציא אותנו מזה.
נכון, המקור לכל הדברים האלה זה בסופו של יום המלחמה. אפשר להגיד שאחרי השביעי לאוקטובר, ישראל נכנסה למיתון, וראינו מספר רביעים בהם התוצר לנפש ירד, וזה לא כמו בתקופת הקורונה, שברגע שהתחלנו לצאת מהמיתון, יצאנו במלוא הכוח. עכשיו אנחנו יוצאים, אבל בקצב יותר מדוד, לא במלוא הכוח, ולכן עד שהמלחמה לא תסתיים, קשה מאוד יהיה להגיד שעברנו. אז זה נכון שחלק מהענפים כבר חוזרים לנורמליות יחסית, אבל למשל ענף כמו התיירות, לא. הוא חולה מאוד, לא מגיעים למטוסים, ולכן, עד שהמקור של הסיפור לא ייעלם, אנחנו נמשיך לראות נתונים שהולכים לשני הכיוונים.
תגיד, יש לבנק ישראל מה לעשות?
תראי, בנושא האינפלציה, הקפיצה שאנחנו רואים עכשיו, ההפתעה של 1.1% במדד האחרון, חלק ניכר ממנה בא מעוד פעם נושא התחבורה, נושא שהמטוסים לא מגיעים לכאן, הפירמות לא מגיעות לכאן, וכתוצאה מזה ראינו את הקפיצה. הנושא השני שהוא בנק ישראל קורא לו דביק, לכן זה פוגע באינפלציה, זה הנושא של הדיור. בדיור מה שקרה זה שהממשלה נכשלה בהחלפת העובדים הזרים, עם הזמן כן היו עובדים ערבים שנכנסו במקום הפלסטינאים, אבל לא הגענו למקום הנכון, בסעיף הדיור הוא ממשיך להיות כזה שעולה, נכון שבמדד האחרון זה היה קצת פחות, אבל בסך הכל הוא עולה, ואני לא בטוח שבעבודה מוניטרית כשידונו על ההחלטה הבאה, יוכלו להקדים את ההורדות ריבית ממה שהם תכננו לעשות.
כלומר, לא יורידו ריבית, לא בפעם הבאה, ואולי אפילו תלוי בנתונים, אבל לא בפעם שאחריה.
אני מתקשה לחשוב שהם יגיעו למסקנה להוריד ריבית, כי הם יפחדו להשפעה לציפיות לאינפלציה.
יש לבנק ישראל עוד אמצעים מלבד הורדת העלאת ריבית? כלומר, יש שם עוד איזה כלי נשק קטנים שיכולים לסייע?
אני לא בטוח, אני חושב שהנשקים הם כולם אצל הממשלה והמדיניות הפיסקלית. במדיניות הפיסקלית היא דווקא מאוד תרמה, אם מסתכלים על ההבדל בין התוצר העסקי לתוצר הכולל, אז בתקופת המלחמה התוצר הכולל עלה הרבה יותר מהתוצר העסקי,
כן.
לכן הכלים הם אצל הממשלה, אבל אני לא בטוח שאני רוצה להמליץ להשתמש בהם, כי מדובר על הכלים של המלחמה, אלה הכלים. בזמנו הממשלה הייתה צריכה לשנות סדר עדיפויות, לא עשו את זה, הם כן נתנו קצת סובסידיות, אבל לא בצורה מצטיינת. באיפה שקשה לראות את זה, מבחינתי, זה בענף התיירות.
תגיד, אתה רואה שהממשלה, הרי הממשלה זורקת את כל האשמה על בנק ישראל, אולי נגיד בנק ישראל, מה הדבר הזה של חוסר האלימה בין בנק ישראל לבין הממשלה, מה זה עושה בעצם למשק? כמה זה פקטור שעלול להזיק גם, או להוסיף עוד מים רותחים על כל מה שעובר עלינו?
נגיד ככה, כשאני מסתכל עתידית, אני מקווה שהדברים האלה יגיעו למקום טוב יותר, אבל כשמסתכלים אחורה, זה באמת הייתה יריעה ברגל. הממשלה לא ראתה את המציאות, וכתוצאה מזה, כדי לפתור את הבעיה של החוב, מה שהיא עשתה זה להעלות את המע"מ. עכשיו, כשאתה מעלה את המע"מ, אתה לא מאפשר לבנק ישראל להוריד את הריבית. אתה לא נותן לו לעשות את זה. כי זה גולש לכל המוצרים, וכתוצאה מזה, האינפלציה עולה מעל היעד, ולכן חוסר האלימה הזה הוא פוגעני, הוא פוגע במדיניות המקרו-כלכלית. מה שמקובל להגיד זה שהיא מתואמת, ובמקרה הזה היא לא מתואמת. ויש לקוות שבהסתכלות עתידית, כשבנק ישראל יתחיל להוריד את הריבית, הממשלה כן תפעל באמינות, כן תפעל להורדת הגרעון וכל הדברים שהיא התחייבה, וחברות דירוג האשראי אולי ישנו את הגישה. נכון להיום, הם לפחות לא הורידו לנו פעם נוספת. כל שלושת החברות הורידו, אבל הם מדברים על תחזית שלילית, כל עוד המלחמה ממשיכה, אבל לא הורידו לנו פעם נוספת.
כן. טוב, אני רוצה לסיים איתך, פרופסור סטרפצ'ינסקי, בסיפור של הורדת דירוג האשראי, גם לארצות הברית, לא רק אצלנו, שם זה קורה אחרי 100 שנים נדמה לי, מודיס מצטרפת לפיץ' ו-S&P ומורידה את דירוג האשראי של ארצות הברית, איך זה השפיע על סט השיקולים של הנשיא שהעסקים בעיקר מעניינים אותו? זה מה שמניע אותו בעצם.
אני אגב מסתכל על זה כדוגמה מצוינת, על כמה הממשלה ענתה לא נכון למה שראו מול העיניים. חברות דירוג האשראי מסתכלות על החוב, זה הנושא. לכן פיץ' הורידו את דירוג האשראי של ארצות הברית, שביידן היה בשלטון, והסיבה לכך היא שהוא העלה את תקרת החוב. ועכשיו טראמפ, הוא ממשיך להעלות את החוב לכיוון 120% תוצר. וכשהוא מדבר, הוא מדבר על הפחתות מיסים. הוא לא מדבר על זה שהוא יטפל בנושא הזה. ואין ברירה אחרת אם אתה חברת דירוג אשראי מלפגוע בדירוג אשראי. משהו דומה קרה בישראל דרך אגב, כי הממשלה במקום להגיד אני אזג לגרעון, היא אמרה את כל הדברים ההפוכים. היא אמרה הגרעון פחות חשוב לי, הכספים הקואליציוניים יותר חשובים לי, לסגור מסביב הממשלה לא חשובים לי, אני מאמין הכל בחוב ולא בצעדים קשים. ועובדה שלאחרונה הממשלה פתאום כן עושה צעדים קשים ולא מורידים לנו פעם נוספת.
אוקיי, נעצור כאן. פרופסור מישל סטרפצ'ינסקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה רבה. עכשיו דיווחי תנועה, פרסומות וממשיכים. חזרנו, עכשיו נדבר על ההחלטה או ההוראה של היועצת המשפטית לממשלה. היא פוסלת את מינוי עדן ברטל לממלא מקום נציב שירות המדינה, והמינוי הזה ממשיך, נציב קבוע, ממשיך להתעכב, וזה מזיק להרבה מאוד עניינים אצלנו. זה תפקיד שמשפיע על הרבה מאוד גורמים. אופיר אלקלע, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה, שלום אופיר.
שלום לך ולמאזינים.
בוא תסביר לנו קודם כל למה זה משפיע, על מה זה משפיע, והאם היועצת צודקת כאן, כי בבוקר דיברתי עם משה סעדה, והוא אמר, זה בסך הכל חודש, זה זניח, זה שום דבר. אז מה אתה חושב על זה?
אני אסביר. נציב שירות המדינה זה תפקיד קריטי לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. הוא משפיע במישרין על כל השירות שמקבלים במדינת ישראל, על כל משרדי הממשלה, על האופי של השירות, ולכן הנושא הזה הוא כל כך קריטי, שיהיה נציב משמעותי, נציב א-פוליטי, נציב עצמאי.
איך זה משפיע?
נציב בעצם שמשרת את הממלכתיות.
שנבין איך זה משפיע.
תראו, מדובר היום בכ-100,000 עובדי מדינה במשרדי הממשלה השונים, שנותנים שירות לאזרחי ישראל. הנציב הוא למעשה הרמטכ"ל, הרב חובל של כל שירות המדינה. גם בוועדות המינויים, גם במכרזים, גם בהתקדמות של עובדים בתחום העבודה שלהם, גם בדין משמעתי, בכל ההיבטים של עובדי המדינה, שבסופו של דבר הם אלו שמעניקים את השירות לאזרחים, הם אלו שמשמשים כגלגל הכלכלי והשירותי של מדינת ישראל, בעצם המנוע של מדינת ישראל בשירות לאזרח, אלו עובדי המדינה. ואותו נציב, אמרתי, הרמטכ"ל, של אותם עובדי מדינה, ולמעשה אנחנו כבר חצי שנה ללא רמטכ"ל. יכול להיות שצה"ל יהיה ללא רמטכ"ל, וזו הסיטואציה שאנחנו נמצאים.
למה הממשלה נכשלת, או בעצם ראש הממשלה נכשל בלמנות נציב קבע?
תראו, הסיטואציה היא מאוד, מאוד פשוטה. הדבר הנכון לעשות זה להקים ועדת איתור, ובעצם לעשות הליך תחרותי, שהאדם הטוב ביותר והמתאים ביותר יתאם כנציב. יש חשיבות עליונה שהנציב יהיה דמות א-פוליטית, שלא יהיה מחויב לזה שמינה אותה, אלא יהיה מחויב לאזרחי ישראל. כנראה, במהלך השנים, רוצים לשלוט בנציבות, רוצים לשלוט במינוי הזה, רוצים לשלוט במכרזים, רוצים לשלוט על אופי השירות שינתן לעובדי המדינה, או על זהות האנשים שיהיו תחת השירות הציבורי. והדבר הזה הוא פשוט גרוע. כי אנחנו רוצים שאנשים בשירות המדינה יהיו ויתקדמו לפי הכישורים שלהם, ולא לפי הקשרים, ולא לפי שיוך פוליטי כזה או אחר. ומה שאני אומר, זה לא רק כלפי ראש הממשלה הזה, זה כלפי כל ראש הממשלה שיגיע, כל כך חשוב שנציב שירות המדינה יהיה הפוליטי. ולכן גם, כבר ב-2018, החלטת הממשלה הייתה שבה הנציב הבא שיתמנה, יגבשו נוהל שיגובש על ידי היועץ המשפטית למשרד ראש הממשלה, בהיוועצות עם היועץ המשפטית לממשלה, שיהיה נועל מסודר, שיסדיר את תנאי הכשירות, ויסדיר את המינוי והבחירה של אותו נציב, ולצערנו הרב, הדבר הזה לא קורה, כי עדיין רוצים לשלוט בתהליך.
כן.
וצריך להבין,
אוקיי,
אנחנו לא רוצים שעובדי המדינה ייתנו שירות הכי טוב לאזרחים, ושלא יהיו מחויבים לאף מפלגה, אלא יהיו מחויבים לאזרחי ישראל.
אוקיי, אז לפי, רגע, שנייה אופיר, אין לנו הרבה זמן, לפי ראש הממשלה ואנשיו, הרי כל המינויים האלה זה הכל דיפ סטייט וכל מיני דברים שכאלה. עד כמה זה קשור? כלומר, הוא רוצה למנות כאן בן אדם שלו, כלומר, בן אדם שמתיישר איתו.
אני לא מקבל את המונח דיפ סטייט לחלוטין.
אני גם לא מקבלת את המונח הזה, זה נכון.
עושים עבודה במשרתי ציבור, והמונח הזה בכלל שקוראים להם דיפ סטייט, אני לא יודע מאיפה הביאו אותו. זה מונח ופקידים, זה מונח שבא להקטין אותם ובא לפגוע באנשים שעושים את העבודה הכי מסורה לאזרחי ישראל, במיוחד במלחמה הזאת. וכל השימוש במונחים כאלה הוא פשוט שימוש פסול בעיניי ולא נכון ולא ראוי.
אגב, למה עתרתם לבגץ על הסיפור של רועי כחלון?
אנחנו עתרנו לבגץ לא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין.
כמעט.
רועי כחלון הוא בן אדם מצוין, אבל אנחנו עתרנו כדי שיהיה הליך סדור למינוי של נציב שירות המדינה, כדי שההליך יהיה א-פוליטי, שתהיה ועדה, שיגבשו נוהל, שהדבר יהיה באמת ראוי, ולא ימונה אדם מטעם ראש ממשלה כזה או אחר.
תגיד, שורה תחתונה, יועצת צודקת בזה שהיא שלחה את המכתב או פסלה את המינוי של ברטל?
תראה, אני אגיד לך, אני במקרה מכיר את עדן ברטל, הוא אדם מצוין ואדם ראוי, אבל עדיין אני סבור שמינוי של נציב צריך להיות על ידי ועדת איתור בנועל מסודר, ושאדם יבחר הטוב ביותר לתפקיד, ואני צריך להסביר, וגם להוסיף משפט, שאנחנו כבר נמצאים כבר חצי שנה ללא נציב, וכל כך הרבה תהליכים בשירות המדינה נפגעים היום, וכל כך הרבה דברים שאמורים להיות לשפר את השירות לאזרח נפגעים כתוצאה מזה שכבר חצי שנה אין נציב שמכוון את הספינה הגדולה הזאת.
אוקיי, בוא נעצור כאן. אופיר אלקלה, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום, פרסמות. חזרנו עכשיו, נדבר על משרדים גדולים ועסקים שעוזבים את תל אביב לטובת ערים אחרות. נגיד שלום לאוהד דנוס, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, היום שמאי. שלום אוהד.
שלום ענת.
שלום שלום. תראה, לאומית, קופת חולים, עוזבת את תל אביב, היא נמצאת במרכז גדול מול מפעל הפיס, מקורות יוצאת מתל אביב, בנקים גדולים עזבו, עיתון, אתר חדשות, כן. למה זה קורה? כי שבעצם אנחנו יודעים שראש עיריית תל אביב יפו, כמו שהוא נוהג לומר, בעצם רוצה יותר את העסקים, כי הם נותנים לו יותר ארנונה, זה יותר מכניס כסף לקופה, אז מה קורה פה?
נראה לי שהוא חושב שגם את מה שהם יפנו, מישהו יאכלס בסופו של דבר, או שיעשו איזשהו שינוי ייעוד, עירוב שימושים, חסר בתל אביב בתי מלון, לא כרגע, כן, כרגע כן, לא חסר ברור. כלום, אבל באופן תיאורטי, לפני המלחמה, זה מה שהיה חסר פה, אולי קצת מגורים בחלק מהם, זאת אומרת, אפשר לעשות עם הבניינים האלה משהו. התופעה היא תופעה שקורית בעיקר במרכז העיר, היא תופעה שבאמת קורית אצל גופים גדולים שהם צריכים להתרחב, יש להם תוכניות ארוכות טווח להתרחבות, והכניסה לתל אביב, החפורה, הפקוקה, באמת לא מסבירת פנים, לעומת ערים שעוטפות אותה כמו רמת גן, כמו חולון, ראשון לציון.
קריית אונו, מה יש בערים האלה? כלומר, שם אין...
קודם כל, שטחים ריקים חדשים שאפשר לתכנן עבורך, כן, כעסק. עכשיו, צריך להבין, זה גם עסקים שהמיתוג שלהם הוא מבוסס כבר. זאת אומרת, הם לא צריכים את הישיבה בתל אביב על מנת למתג את עצמם. הם עכשיו מחפשים לשבת בקרבת של מטרו, של רכבת קלה, על מנת שהעובדים יוכלו להגיע בקלות ומהירות, בלי להביא את האוטו. במערכות הסעת המונים, הם מקבלים שם פארקים ירוקים, גדולים. אגב, גם לתל אביב יש כאלה, כמו קירת עתידים, יש את כל מה שיבנה עכשיו בצפון העיר, אם זה בתוכנית שדה דוב, אם זה בתוכניות שאחרי, שם זה כמובן...
תגיד, אבל ממה שאתה מבין, אחד יוצא ואחד בא, או שיותר יוצאים ופחות באים?
לא, כרגע יותר יוצאים ופחות באים, אבל זה תהליך. אנחנו יודעים ששוק המשרדים באופן כללי עכשיו סובל מדעיכה רצינית מאוד בשנה וחצי, שנתיים האחרונות.
כי מה, כי עובדים יותר מהבית? כי אתה פחות קשור לכיסא ושולחן?
לא, אני חושב שיש איזושהי... לא, נראה לי שדווקא השפעות הקורונה אנחנו אחריהן, אבל יש פחות ביקוש. הייתה הייתה בפעילות הכלכלית, בארץ, בעולם. אנחנו מושפעים מאוד, אגב, שוק המשרדים מאוד מושפע ממה שקורה בחול, הוא מאוד רגיש לפעילות העסקית בחול, כי כשהיא טובה אז גם פה טוב, וצריך יותר משרדים, וכשהיא נחלשת אז גם בארץ זה נחלש. זאת אומרת, בהחלט יש מגוון גורמים שקוראים לזה עכשיו, וצריך לקחת בחשבון עוד
זה,
דבר.
אז זה כאילו מחלה בינלאומית? זה מה שאתה אומר?
יכול להיות שהמחלה היא בינלאומית, המחלה של יציאה ממרכזי הערים, כן, אני חושב שגם במנהטן ראו אותה, כן. זה גלים, אנשים אחרי זה חוזרים.
כן, אבל כשהתחבורה יותר טובה, אז אפשר גם להיות במנהטן. עכשיו, רק נכון. תגיד, בוא נדבר על מחירים, הפרשי מחירים נגיד, בין ראשון, קריית אונו, רמת גן.
רמתים.
זהו, ותל אביב, באחוזים.
אז בבנייני פרימיום בתל אביב, אתה יכול להגיע גם ל-40 אלף שקל למטר שווי, לעומת 15, 12, 18 בעוטף.
זה דרמטי.
בעוטף תל אביב.
זה נכון.
ובהשכרה, גם כן, זה יכול להיות בין, במגדלי פרימיום, זה יכול להגיע ל-200 שקלים למטר, אתה יורד בפריפריה, נקרא לזה, הפריפריה של תל אביב, אתה יכול לרדת ל-90, 100, מספרים כאלה. זאת אומרת, זה בהחלט דרמטי, יש להם עטבות נוספות, יש להם עיריות שרוצות שהם יבואו, כולם רוצים הרי את הארנונת עסקים. נכון. זה לא, רק, זה נכון, לא נכון. פטנט של רון חולדאי.
אז מה אתה אומר? זהו, אז הזכרת את רון חולדאי, וגם אני אזכיר אותו, ואני אשאל עכשיו, אנחנו נשלם יותר נגיד, יהיו יותר דוחות, יותר כנסות, יותר כל מיני דברים כאלה, כדי שהוא ימלא לעצמו את הקופה בחזרה?
וואו, בתור אחד שמחזיק עסק בתל אביב, זה מפחיד מה שאמרת עכשיו, אני לא רואה...
בתור אחת שגרה בתל אביב וחוטפת כנסות, כי אין לך חנייה,
יש בעיה. איך אפשר מדיניות אכיפת חנייה מטורפת לעשות אותה עוד יותר מטורפת?
שהיא כבר מספיק מטורפת.
כן, אני כן יכול לומר זה שהוא בונה על האטרקטיביות של העיר ועל המיתוג שלה. עכשיו, זה משהו שאולי עסקים קטנים יותר צריכים.
כן.
הם מחפשים לשבת, לפעמים, אם זה עורכי דין שרוצים לשבת קרוב לבית המשפט, אם זה כאלה שרצו לשבת ליד ה-CT, ליד הבורסה לניירות ערך, ליד ה-CT המסורתי של תל אביב.
משפט סיום, אוהד, משפט סיום.
אנחנו בעוד מחזוריות מסוימת, תל אביב יורדת עכשיו, בלפחות מרכז העיר יורד בקטע של המשרדים, ואנחנו יודעים שגם במגורים יש איזה כיפון מסוים, אבל הכל יחזור עם הזמן.
זה ישתנה, כמה חודשים וזה יתהפך. אוהד דנוס, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, תודה.
שלום, שלום. עוד מעט בורסה, קודם פרסומות.
103 FM.
103 FM.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אהלן, אמיר.
שלום, אחר הצהריים טובים.
אנחנו טובים בבורסה. פתיחה טובה.
כן, אנחנו בעליות שערים חדות היום, את יודעת, יום ראשון,
כן.
בדרך כלל כזה חוסר עניין יותר מדי,
נכון,
אבל מיליארד...
ומחזור מסחר.
די גדול, יחסית לימי ראשון של מיליארד פסיק שלוש, מיליארד 300 מיליון שקל מחזור.
לא רע, אוקיי.
לא רע, עליות ב-35 וב-125 של אחוז, ה-90 עולה 1.4%, הבנקים עולים בערך באחוז.
כי למה? סליחה שאני כל פעם שואלת מההתחלה.
נתונים, התפרסם נתון מקרו, דיברנו על בדיוק לפני השידור, שהמשק הישראלי צמח ברבעון הראשון 3.4% בחישוב שנתי.
נכון.
וזה בפן האופטימי של כל התחזיות.
מצד שני גם האינפלציה צומחת וזה לא נתון טוב.
יש לנו הרי, הבעיות הגדולות פה זה יוקר המחיה והכיתוב והכל, אבל ליד כה, אני קורא לזה מעקבי בערה, אבל הבערה החיובית הזאת, שהכלכלה הישראלית, אין הבדלה, כולם עובדים, השכר הממוצע עולה, והנתונים המקרו-כלכליים הם מצוינים, וזה מלחמה, בתוך מלחמה, יתרות המטבע וכו'. הבורסה מגיבה לזה, אולי יותר מהבורסות בעולם, יש פה חברות כמו הנדלן, חברות תשתיות, חברות קימונאות, חברות ביטחוניות, שהמחירים שלהם עלו מאוד מאוד חזק.
צריכים לסיים, רק תגיד, השקל מתחזק היום, למרות שאין דולר,
היום אין דולר, 3.55.
השקל זהו, השקל חזק. אמיר, נעצור פה. תודה רבה, אמיר אייל.
שיהיה שבוע טוב לכולם.
תודה, הלוואי, אמן. סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור שקד מורק ואילי זק, בדיגיטל גיא רביב ועמיתי דואק.